שלום. לאחר שעסקנו בפעמים האחרונות במצוות קידושין, היום נתחיל לעסוק במעשה הקידושין עצמו. המשנה בתחילת מסכת קידושין אומרת, האישה נקנית בשלוש דרכים וקונה את עצמה בשתי דרכים. נקנית בכסף, בשטר ובביאה, ואני מדלג, אבל מה שחשוב לנו, וקונה את עצמה בגט ובמיטת הבעל. אז יש פה מושג הקניין, הוא המושג השולט כאן. האישה נקנית בשלוש דרכים, והיא קונה את עצמה בשתי דרכים, בגט ובמיטת הבעל. השאלה, מה המשמעות של הביטוי קניין בהקשר הזה? ומה היקפו של ביטוי הקניין ומשמעות הקניין בהקשר זה של אישה שנקנית לבעל? נדון תחילה במגבלות הקניין, באיזה תחומים הוא עובד, איזה תחומים לא, ננסה להבין את המשמעות של הדברים, ולאחר מכן ננסה אולי להציע הצעה אחרת בכלל במושג הקניין. רש"י בפירושו למשנה כותב, האישה נקנית לבעלה. ואחר כך הוא כותב, וקונה את עצמה להיות ברשותה להינשא לאחר. הדגש של רש"י, האישה נקנית לבעלה, וגם שקונה את עצמה להיות ברשותה להינשא לאחר, מצמצמת לכאורה את משמעות הקניין. לא מדובר פה בחפץ שנקנה בקניין גמור ורגיל, כמו חפץ כלשהו, קרקע, מיטלטלין, כלים וכו', שאדם קונה אותם, זה מבחין להיות שלו. כאן רש"י מדגיש שהקניין הוא לתחום האישות, דהיינו, האישה נקנית לבעלה, בזה שהיא קנויה לבעלה, אז היא לא ברשותה להינשא לאחר, וקונה את עצמה להיות ברשותה להינשא לאחר. זאת אומרת, שכל הקניין בעצם מתועל לעניין הזה, לבעלות או לשליטה, על היכולת להינשא, שברגע שאישה מתקדשת, היא נקנית לבעלה ומבטרת או מאבדת את הזכות להינשא, וכשהיא קונה את עצמה, הרי היא הופכת להיות ברשותה להינשא לאחר. כך אומר רש"י, זה מה שנראה לי במשמעות דברי רש"י. המאירי אומר שם על המשנה בקידושין, כלומר, האישה נקנית למקדש לעניין שלא יהיה אחר יכול לזכות בה, ושאינה ניתרת לשום אדם עוד בחייו של הבעל. דהיינו, כמו שאמרנו בשיטת רש"י, שהקניין הוא לקניין למקדש, לאותו עניין שלא יהיה אחר יכול לזכות בה. רק לעניין זה שאחר אינו יכול לזכות בה, והיא נקנית אלא שלא יהיה, ואינה ניתרת לשום אדם עוד בחייו, אלא בגט. זאת אומרת, רק גט יכול להתיר אותה לנשא לאחר, והיא נקנית בשלוש דרכים, כסף, שטר וביאה וכו'. ואז וקונה את עצמה, אומר המאירי, להיות יוצאה מרשות הרוס או הבעל אם נשאה, או הבעל אם נשאה, בשתי דרכים. רצונו לומר באחת מהן, באחת משתי דרכים. והשתי הדרכים האלה הן הגט או מיטת הבעל. דהיינו, או שהבעל מת, או שהיא מקבלת גט, באותו רגע היא קונה את עצמה להיות יוצאה מרשות הרוס. זאת אומרת, הקניין הוא כניסה לרשות הרוס, שלא תותר לשום אדם עוד בחיים, וקונה את עצמה במובן זה שהיא תהיה שוב ברשות עצמה, ויוצאת מרשות הרוס או הבעל. הנקודה הזאת של לא מדובר פה בקניין שהוא בעלות גמורה, אלא בקניין לעניינים של לענייני האישות, שהיא לא ברשותה להינשא בזמן שהיא מקודשת, ובזה רגע שהיא מתגרשת או מתאלמנת, היא ברשותה להינשא, הדברים האלה לכאורה הם, לפי רש"י ומאירי, הם בעצם עומדים ביסוד הביטוי, האישה נקנית והאישה קונה את עצמה. הקניין מתייחס לשליטה שלה על היכולת להינשא או לא. זה מה שבעצם לכאורה בוקע ועולה מדברי שני הראשונים הללו. אם נצרף לזה את דברי הגמרא בקידושין בהמשך, שם בדף ו' עמוד ב', שם נאמר בפירוש יסוד שמבחין בין קניינים של רכוש לקניין של אישה. כך אומרת הגמרא שם, אמר לה לאשתו, הרי את לעצמך מהו? הגמרא מתלבטת האם כשאדם אומר לאשתו הרי את לעצמך, זה ביטוי של גירושין, האם בזה הוא מגרש אותה כשהוא אומר לה הרי את לעצמך או לא. מי אמרינן למלאכה כאמר לה? אולי הוא מתכוון לומר לה הרי את עושה מלאכה לעצמך? או דילמה לגמרי כאמר לה, דהיינו גירושין. אמר לרבינה לרבש את תשמה דתניה, גופו של גט שחרור, הרי אתה בן חורין, הרי אתה לעצמך. השתה, ומה עבד כנעני דקן אלי גופי, כי אמר לי הרי אתה לעצמך, לגמרי כאמר לי, אישה דלוקן אלי גופה, לא כל שכן. אז לגופו של עניין, הגמרא אומרת כאן, שזה בדיוק ההבדל בין גט שחרור, לבין גט אישה, שבגט שחרור הוא מתכוון על ידי גט שחרור לשחרר אותו לגמרי, כי הוא קנוי לו לגמרי. באישה היא לא קנויה לו לגמרי. ואז אומרת הגמרא, אם הרי אתה לעצמך נחשב שחרור גמור בדבר שקנוי לו קניין הגוף, קל בחומר שהרי את לעצמך באישה שאינה קנויה לו קניין הגוף, אז ברור שזה יהווה שחרור גמור, דהיינו גט ולא רק למלאכה. זה לגבי הדיון המרכזי, אבל מכלל הדברים למדנו שאף על פי שהמשניות שם בפרק כמה דקידושין מדברות הן על קניין העבד והן על קניין האישה, יש הבדל בין קניין העבד לקניין האישה. קניין העבד הוא קנוי לו לאדון, גופו קנוי לאדון, בקניין האישה אין גופה קנוי לבעלה, ו... אז מה כן קנוי? לכאורה, שוב זה חוזר לדברים שאמרנו כאן, שקניין האישה הוא קניין לבעל, למקדש, לעניין שלא יהיה אחר יכול לזכות בה, כשהיא קונה את עצמה, אז הרי היא ברשותה, יוצאת מרשות הארוס או הבעל, והופכת להיות ברשותה, והיא יכולה לנסה לכל מי שתרצה. אמנם, מצאנו בכמה סוגיות מושגי קניין ביחס לאישה שמעבר לשאלה של היכולת להינשא למישהו אחר או לא, ועל זה אני מבקש כאן לעמוד ואציג פה כמה תחומים שיעזרו לנו גם להבנת כל מוסד הקידושין והנישואין בהמשך. הדוגמה הראשונה שאני מבקש להביא, הדיון הראשון, הוא מסוגיה בגיטין דף עין זין. שם בסוגיה עוסקים בשאלה של כיצד אפשר לגרש את האישה, האם ניתן לתת את הגט בחצרה של האישה או לא, כי חצרו של אדם קונה לו, האם חצרה של האישה תקנה לה וכו'. והגמרא רוצה להבחין שם בין נתינת גט בידה של האישה, נתינת גט בחצרה של האישה. כך אומרת הגמרא שם. רבא אמר, אתו ידה מלוקניה לבעל, הרי גם ידה של האישה קנויה לבעל. אם כן, אז איך אדם יכול לגרש אישה בזה שנותן לה גט בידה, הרי ידה קנויה לבעל? אלא אומרת הגמרא, גיטה וידה באים כאחד. שהמשמעות של זה היא שבאותו רגע שמקבלת את הגט, אז היא גם זוכה לגמרי בידה, וידה הופכת להיות דת של עצמאית, ובאותו רגע גם ידה משתחררת מהבעל, והגט גם חל. אך הנמה גם בנתינת גט בחצרה, אומרת הגמרא, גיטה וחצרה באים כאחד. ואז על זה אומרת הגמרא, אמר לרבינה לרב אשה, רבה, יד אישה קקה שלה, נהי דקנה למעשה ידיה, ידע גופה מכאן אלה? אז רבינה לא מבין בכלל מה פתאום מתעסקים עם יד האישה. הרי גם אם אני אומר שיד האישה קנויה לבעל, היא לא קנויה לה, לא גוף היד קנוי לה, כפי שכבר ראינו למעלה בסוגיה בקידושין דבב, שאישה אין גופה קנוי לבעל. ואם כן אומר רבינה לרבשה, אף ידה אין גוף היד קנוי לבעל, אלא כל מה שקנוי לה, כל מה שקנוי בידה לבעלה, נהי דקן אלה למעשה ידיה. יש לבעל זכויות של אותו מעשה ידיים, אותה תוצרת שהאישה מייצרת בידה, מעשה ידיה של האישה לבעלה, ובזה אותו מעשה ידיים קנוי לבעל, אבל לא גוף היד קנוי לבעל. על כל פנים, מכאן אנחנו למדים שיש סוג מסוים של זכות קניינית מסוימת, הייתי אומר, בקניין פירות של האישה, ולא בקניין הגוף. דהיינו, גוף היד אינו קנוי, גוף יד האישה אינו קנוי לבעל, אבל פירותיה של היד, אותם תוצרים שהיד מייצרת, מעשה ידיים, אלה כן קנויים לבעל. דהיינו, שידה של האישה קנויה לבעל לעניין מעשה ידיה. דהיינו, סוג של קניין הגוף לפירותיו. זה פחות או יותר. כמובן, זכות הבעל למעשה ידיים, זה מבואר ברמב״ם, בתחילת פרק י"ב מלכות אישות, והדברים פשוטים, שזכות הבעל למעשה ידיים היא רק מדרבנן, ולנקודה הזאת עוד נשוב בהמשך. אז זו דוגמה אחת, הדוגמה של קניין הגוף של היד של האישה לטובת מעשה ידיים, שזה קנוי לבעל. דוגמה שנייה היא שאני מבקש להביא בהקשר הזה, היא מסוגיה בנדרים, אבל אני מבקש להביא אותה בניסוח של הרמב״ם, ולשים לב בתוך הניסוח של הרמב״ם ליסוד חשוב שאנחנו רואים כאן. הרמב״ם בהלכות נדרים פרק י"ב הלכה ט' כותב כך: האישה שאמרה לבעלה הנעת תשמישי אסורה עליך, אינו צריך להפר. דהיינו, אני עכשיו מסביר את הדברים. אם אישה אסרה על בעלה את הנעת התשמיש, אז הוא לא צריך להפר את הנדר שלה, כיוון שהנדר לא חל. למה? למה זה דומה, אומר הרמב״ם? לאוסר פירות חברו על בעל הפירות. אומר הרמב״ם, אישה שאוסרת הנעת תשמישה על בעלה, דומה הדבר לאדם שלוקח פירות של חברו, ואומר, קונם פירות אלה עליך. דהיינו, אוסר את פירות חברו על חברו. ודאי שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו, אני לא יכול לאסור, אני יכול לאסור דבר מסוים עליי, אני לא יכול לאסור את הפירות שלו, של חברי, של ראובן, על ראובן. אני יכול לסור את הפירות שלי על ראובן. אני יכול לסור את פירות ראובן עליי, אבל אני לא יכול לסור את פירות ראובן על ראובן. זה אני לא יכול לעשות. אישה שאומרת, הנעת תשמישי עליך לבעלה, היא מבקשת לסור את הפירות על הבעל. יוצא מכאן שבעצם הרמב״ם סבור שפירות האישה, דהיינו, הנעת התשמיש, זהו מוצר של הבעל. הנעת התשמיש זה דבר שקנוי לבעל, וכשאישה מבקשת לאסור את הנעת התשמישה על בעלה, היא בעצם מבקשת לאסור דבר שלו עליו, ולכן זה לא חל. זאת נקודה מאוד חשובה, שבה אנחנו רואים שיש קניין לבעל באותה הנעת התשמיש. לא ברור בדיוק מה הוא קונה, אבל ודאי שיש לו כאן דבר ברור, שזה זכויות התשמיש קנויות לו. ושימו לב אתם, להמשך דברי הרמב״ם, שלכאורה מדבר על שוויון, שאותו דבר כך ביחס אם האיש רוצה להדיר את אשתו מהנעת התשמיש, אבל שם את ההבדל. וכן הוא שאומר לה, הנעת תשמישי אסורה עלייך, לא אמר כלום, מפני שהוא משועבד לה בשאר כסות ועונה, כמו שבארנו בהלכות אישות. אז נשים לב היטב, לשון הרמב״ם כאן היא שהבעל משועבד לאישה לעונה, לכן אינו יכול לאסור עליה הנעת תשמישה, אבל האישה קנויה לבעל לעניין זה, וזה עושה פירות חברו עליו. זה לא רק שיעבוד, זה יותר משיעבוד. זאת אומרת, הרמב״ם רואה כאן פער בין חובת האישה לתשמיש לחובת האיש לתשמיש. חובת האישה לתשמיש היא בעצם נשבת פירות הבעל, זה שייך לבעל. חובת האיש לתשמיש היא של האיש, אלא שהוא משועבד לספק את זה לאישה. וזאת נקודה חשובה שאנחנו רואים כאן, שבכל זאת יש רמה קניינית מסוימת של האישה לבעל, בעוד שהבעל רק משועבד, יש לו זה שיעבוד הגוף, חיוב הגוף לספק עונה, האישה, זה לא חיוב הגוף גרידה, אלא זו זכות קנויה לבעל, ממש קנויה לבעל, כי יכול יש פה משהו שכבר נמצא של הבעל. אגב, רק נזכיר שאומנם הסוגיה בגיטין שהבאנו קודם מדברת על זה שיד האישה קנויה לבעל למעשה ידיה, כן? ברמב״ם גם בעניין הזה יש פה ניסוח קלוש יותר מאשר זה שהיא קנויה לו למעשה ידיה. אמרה יקדשו ידי לעושיהן, אומר הרמב״ם, או שנדרה שלא יהנה במעשה ידיה, אינו נאסר במעשה ידיה. שוב, גם כאן הוא מודה, אומר רמב״ם, שהנדר לא חל, מפני שידיה משועבדין לו. ידיה משועבדין לו. יש כאן שיעבוד של ידיה לטובת הבעל, ולכן הנדר לא חל. אז אין כאן, הבעל לא קונה את ידיה, אלא ידיה משועבדים לספק לו את מעשה הידיים. וזה יוצא אם כן שלדעת הרמב״ם, מעשה ידיים זה שיעבוד של האישה לבעל. ואילו הנעת תשמיש זה סוג של פירות הבעל. זה כבר קנוי לבעל, פירות הבעל, והבעל אינו, האישה אינה יכולה לאסור את פירותיה על הבעל, כי פירותיה אינם שלה ברגע שהתקדשה, הרי הם פירות שלו, והרי כי מבקשת לאסור פירות חברו על בעל הפירות. טוב. אז כאמור, ראינו כאן דבר נוסף, בצד קניין מעשה ידיים, אם זה קניין הגוף לפירות, או רק שעבוד, כלשון הרמב״ם, או וגם בעניין הזה של עניין התשמיש, דהיינו שלדעת הרמב״ם נראה כאילו הבעל קנה בגוף האישה את זכויות התשמיש, ועוד שהיא רק יש לה זכות לקבל שעבודים, הבעל משועבד לה לספק לה כסות שעבוד הגוף, ולא משהו בגופו שקנוי לה, בניגוד למשהו שבגופה שקנוי לו לעניין הזה, לעניין זה של ענייני האישות. הנקודה האחרונה שאני מבקש להדגיש בהקשר הזה היא סוגיה בתחילת כתובות, שיכולה להמחיש לנו גם כאן את השאלה של קניין האישה לבעלה, מה הוא כולל לכאורה. שם הגמרא דנה בשאלה של בתולה שנתקדשה לאיש פלוני, והגיע יום הנישואין, והכלל הוא שאם מגיע יום הנישואין והבעל מעכב את הנישואין, אזי הוא חייב לעלות לה כבר מזונות, כי הבעל חייב מזונות אשתו. ומרגע שהגיע זמן ולא נישאו, אז יש להם זכות לאכילת מזונות, לקבל מזונות. והדיון בגמרא הוא מה הדין במקרה שאם הבעל לא מסרב לכנוס אותה לנישואין, אלא מה קורה אם הוא חולה או היא חולה. באחד השלבים על הגמרת האופציה הזאת, ואם תמצא לומר חלה הוא מעלה למזנות, דהיינו שאם הבעיה היא שלו שהוא חלה, אז עדיין היא כבר מקבלת מזונות, כי היא אינה אשמה בכך שהוא חולה. חלתה היא, מהו? כבר רק מתלבדת, מה הדין אם היא חלתה, ובעצם העיכוב של הנישואין הוא ממנה. אז הגמרא מתלבדת, האם גם אז הוא מעלה למזונות או לא. מה צה אמר לה, ענה הקאימנה, האם יכול לומר לה, אני הרי אני מוכן מזמן לשאת אותך, את היא שחולה, ואצלך הבעיה, לכן איני חייב לזון אותך, אלא אם כן אשא אותך, וכל זמן שהעקבה היא ממך, אז לא אתן לך מזונות. או דילמה, מה צה אמרה לה, נסתחפה שדהו. או שמה יכולה היא לומר לו, שנסתחפה שדך. גם כשאני חולה, זו בעצם בעיה שלך. וכאן, השאלה למה כשהאישה חולה, זו בעיה של האיש. ויש פה גישות שונות בראשונים, ואני מבקש להזכיר כאן את דברי התוספות במקום, שאומרים, מציאה אמרה לנסתחפה שדהו, ואינו יכול לטעון דעד רבה מזלה גרם. אי אפשר להגיד, לתלות את המחלה שלה במזל האישה, זאת אומרת שזה בעיה שלה ולא בעיה שלו. מסבירים תוספות למה? דכיוון דלא מפקדה פריה וריביה לא מאנשה. אז הטיעון הראשון של תוספות הוא שכיוון שקידושין ונישואין בעצם מיועדים לכיוון פריה וריביה, כמו שראינו בחלק מהגישות שראינו בשיעור הקודם על מצוות קידושין. אז אם כן, אם יש עיכוב במימוש הקידושין והנישואין, דהיינו, יש איזו מחלה, אז זה עיכוב של הבעל ולא של האישה, כי האישה הרי לא מצווה בפריה ורביה. זאת אומרת, מרכז הכובד הוא דווקא של הבעל ולא של האישה. זאת אומרת, גם עיכוב של האישה הוא בעצם בעיה של הבעל, כי הוא זה שיש לו אינטרס בקיום הנישואין, הוא זה שמוטלת עליו המצווה של פריה ורביה. זו תשובה אחת, זה תירוץ ראשון שמתרצים את התוספות כשהם באים להסביר את למה היא יכולה לומר לו נסתחפה שדהו במחלתה שלה. ועוד אומרים התוספות, דהאישה היא שדה של הבעל ואין הבעל שדה שלה. וכאן יש מקום להתלבט מה בדיוק הכוונה שהאישה היא שדה של הבעל ואין הבעל שדה שלה. יש מקום עקרונית לפירושים שונים במושג הזה שהאישה היא שדה הבעל ואין הבעל שדה שלה. נביא קודם כל את פירושו של תוספות הראש, ואחר כך אני אציע אולי פירוש משלי בעניין הזה. תוספות הראש שם בקהילת כתובות כותב, ויש לומר, משום דאישה קניין כספו של האיש, כמו עבדו, שורו וחמורו, הוא תלויה במזלו. האישה היא קניין כספו, ובמובן זה היא כמו עבדו, שורו וחמורו, אומר הראש. אם נקבל את הדברים בצורה הפלסטית הפשוטה, בעצם טוען הראש שהאישה היא סוג של רכוש האיש. אני מתאר לעצמי שגם הוא יודע את הסוגיה בקדושין דבר של אין גופה קנוי לו, אבל בהחלט הוא רואה כאן איזשהו ביטוי שהאישה היא סוג של קניין כספו ממונו של האיש, אולי לא במובן הפלסטי הגמור, אבל בכל זאת יש פה פן מסוים שהאישה היא ממונו של האיש, וכיוון שכך ממונו של האיש הוא בעצם, הממון הוא לא אישיות לעצמו, אלא הוא ממון האיש, ומלא אם קורה משהו לממון זה בגלל שהאיש הוא הבעיה. לכן כשהאישה חולה, כיוון שהאישה היא לא כביכול לא אישיות לעצמה, אלא כל קיומה הוא בהיותה ממון האיש, לכן נתלויה במזלו מחלתה, היא בעצם נסתחפה שדהו של הבעל. כל פנים, גם כאן אנחנו רואים ביטויים, לפחות בתוספות הראש, לפי הפירוש הזה של האישה שדה הבעל ואין הבעל שדה שלה, שמדובר באישה שהיא ממונו של האיש, או קניין כספו, כמו עבדו שורו וחמורו. אני יכול לבקש להציע פירוש אחר במובן הזה. בדימוי המוכר אצלנו וגם שעומד בפשוטו של מקרא, הרי הבעל הוא גוף השלם, והאישה היא צלעו של הבעל. כן? או כמו שהגמרא אומרת בתהילת קידושין, בדף בית עמוד שם בדף בית עמוד בית נאמר דתניה רבי שמעון אומר מפני מה אמרה תורה כי ייקח איש אישה ולא כתב כי תלקח אישה לאיש או כי תיקח אישה לאיש מפני שדרכו של איש לחזר על אישה ואין דרכה של אישה לחזר על איש משל לאדם שעבדה לו עבדה מי חוזר על מי? בעל עבדה מחזר על עבדתו דיינו, האישה היא צלע האיש, ואותה צלע של האיש עבדה לו, והוא כרגע מחפש אותה ומבקש אותה. וכשיש איחוד של האיש והאישה, הרי הצלע חוזרת אל מקומה. וממילא הצלע היא רק צלע, בעוד שהאישיות עצמה זה האיש, זה הגוף. כך כנראה הגמרא רואה את זה, וכך בעלי התוספות רואים את זה, מפני זה האישה היא שדה הבעל, ואין הבעל שדה האישה. ולפי זה, כמובן, אין צורך לדבר ממש על היבטים קנייניים בלשונו של התוספות ראש, אלא על היבטים רעיוניים שבעצם האישה היא מין עבדה של הבעל, שהבעל זוכה בה, ולכן אם קורה לה משהו, זה הבעל שאיבד את עבדתו, או עבדתו מתעכבת להגיע אליו, משהו כזה כשהיא חולה. אז כך לכאורה אפשר להסביר את הדברים. כאמור, זהו המבט האחד על הרעיון הזה, ראינו כאן בתוספות הראש ביטוי כזה, חכמי ספרד יוצאים בביטוי מנוגד לדבר, לביטוי הזה שראינו כאן בתוספות הראש, שהאישה היא מונו או קניין כספו של הבעל במובן הזה, וחכמי ספרד בתחילת גיטין, הרמב"ן והרשב"א, עוסקים שם בסוגיה אחרת שלא ניכנס אליה, אבל אני רק אומר שביטוי מלשונו של הרמב"ן שם, שיכול להבהיר לנו את התמונה בענייננו. הרמב"ן אומר שם בגיטין, בדפתת, הוא אומר, הוא מדבר על השאלה של הצורך לקיים את הגט לפני שהאישה נישאת. בשטר רגיל, אדם שמביא שטר, כשהוא רוצה לגבות איתו, אז את הממון הוא צריך קודם כל לקיים אותו, אחר כך לגבות איתו. ובגט רוצה הרמב"ן לטעון שאין צורך לאישה לקיים את הגט קודם שהיא הולכת ונישאת. הוא אומר ככה, שבוודאי כל הנפרע שלו בפניו ומן הירושים לקוחות צריכו לקיים שטרו, דאפוקי ממון על הבוב קינן בלא שטר עדי מקוים. זאת אומרת, עד שלא מקיימים את השטר, אי אפשר להיפרע בשטר הזה. אבל זו אינה דומה למשנתנו, שאין אישה זו ממונו של בעל. אילו הייתה אישה ממונו של בעל, אז בגט היא בעצם מבקשת לקנות את הממון הזה, להוציא את הממון מרשותו של הבעל, אז זה כמו להוציא ממון שצריכים קיום. אבל אישה זו אינה ממונו של בעל, אומר הרמב"ן, אלא ברשות עצמה היא להינשא. היא ברשות עצמה להינשא, זאת אומרת היא לא ממון של מישהו. כל השאלה היא, האם היא קנויה לבעל ברוח הדברים שדיברנו בתחילת דברנו היום. האם היא קנויה לבעל, דהיינו, רשות הנישואין היא פינת הבעלות והממונות, היא של עצמה, היא נתונה לעצמה. כל השאלה היא, שברגע שהיא מתקדשת, אז היא מוסרת את הרשות הזאת לבעל, אומר, מאותו רגע אסורה להינשא לשום אחד, וברגע שהיא מקבלת גט, הרי היא ברשות עצמה. וכיוון שברשות עצמה היא לא הולכת כרגע להוציא מאף אחד, ממילא יכולה לנסה, ואין כאן איזה ממון שהיא הולכת להוציא. היא לא הייתה ממונו של הבעל, שעל ידי הגט היא בעצם מפקיעה את עצמה, מלהיות ממונו של הבעל. כך יוצא מדברי הרמב"ן, ושוב אנחנו רואים כאן איזשהו מתח, עד כמה לראות את האישה כביטוי ממוני של הבעל או לא. נזכיר רק עוד נקודה אחת שבה ממש נסיים היום, היא השאלה הזאת, של זכות האישה אם היא אשת כהן לאכול בתרומה. אז אכילת תרומה לאלה שקשורים עם הכהן יכולה לנבוע משני מקומות. מקום אחד זה באיש כי יקנה נפש קניין כספו. ושם מדובר על עבדים ושפחות ובהמות, כן, של כהן, שהם יכולים לאכול בתרומה, כי הם קניין כספו של כהן. במידה מסוימת אפשר לומר רעיון דומה גם בנוגע לאישה. אישה היא גם כן קניין כספו של האיש, ויכול להיות שהיא אוכלת בתרומה בגלל היותה קניין כספו. כך אומר באמת השיטה מקובצת בכתובות דף נון זין עמוד ב', הגמרא אומרת, והאינה מקניין כספו הוא שקנאה בכסף קידושי. רק שלדעתי יכול להיות שכאן קניין כספו, יש שני מושגים של קניין כספו. קניין כספו הכוונה היא ממונו, ואז זה השפחות והעבדים והבהמות, אבל יכול להיות שקניין כספו זה לא רק שהוא הביטוי הממוני, קניין כספו כתחליף לביטוי ממונו של אדם, יכול להיות קניין כספו זה כל הדבר שאדם קנה אותו בכספו, וגם אישה, כיוון שנקנית בחסב קידושין, אבל פי שהיא לא הופכת להיות ממונו ממש, אבל כיוון שנקנתה בחסב קידושין, יכול להיות שזה עצמו מזכה אותה לאכול בתרומה. אבל יש בספרי מקור אחר בכלל לאכילת אישה בתרומה, וזה בספרי במדבר, בפסקה הקופית זין, נאמר שם, כל טהור בביתך יאכלנו. למה נאמר? ולא נאמר, ולא כבר נאמר, כל טהור בביתך יאכל אותו. ומה תלמוד אומר, כל טהור בביתך יאכלנו? להביא בת ישראל המאורסת לכהן, שתהא אוכלת בתרומה. או אינו אלא מדבר בנשואה, כשהוא אומר, כל טהור בביתך יאכל אותו, הרי נשואה אמורה. מה תלמוד אומר, כל טהור בביתך יאכלנו? להביא בת ישראל המאורסת לכהן, שתהא אוכלת בתרומה. כי לכאורה פה יש הבדל. אם אישה כבר נשואה לכהן, אז היא ביתו. אז יכולה לאכול מדין כל טהור בביתך יאכל אותו. אבל יש לנו שני פסוקים. כל טהור בביתך יאכל אותו, ויש כל טהור בביתך יאכלנו. אז הספרי רוצה להגיד שהפסוק הנוסף בא לומר שאפילו ארוסה שהיא עדיין לכאורה אינה ביתו של האיש, אבל גם היא יכולה לאכול בתרומה כי היא מתעתדת להיות ביתו. משהו כזה. אבל לפי התפיסה הזאת באמת כל זכות האישה בין הארוסה, בין הנשואה לאכול בתרומה היא לא מדין קניין כספו, אלא מדין יותר של בית, של זיקה, של איזשהו חלק מהבית של האיש, ופחות מהדין הזה של קניין כספו. גם כאן אנחנו רואים את המתח הזה, עד כמה זכות האישה לאכילת תרומה קשורה בקניין הכסף, או ביותה חלק מביתו של האיש. אני מזכיר רק שגם אם זה קניין הכסף, אין הכוונה במובן הפלסטי הגמור ממון, אלא במובן זה של שקנאה בכסף קידושין, ויכול להיות אפילו שזה מספיק שהיא לא ממונו, כיוון שקנה אותה בכסף קידושין, זה מספיק בשביל לזכות אותה באכילת תרומה. עד כאן להיום, בעזרת השם נמשיך בשבוע הבא.